היי, הזר מחכה כבר באולפן. תיכנסו, תשימו אוזניות, תתחילו לשאול אחד את השני שאלות. מוכנים?
טוב, קוראים לי מתן, אני בן 19. כרגע עושה שנת שירות פה ביפו, בעיקרון אני מכפר ויטקין, מושב בין נתניה לחדרה בעמק חפר. ככה הבסיסי.
אוקיי, נעים מאוד. לי קוראים ניר ברוידה. אני ראש רשת הישיבות החילוניות של ארגון בינה, תנועה ליהדות חברתית. ולפני 22-3 שנה הייתי בשנת שירות.
אוקיי, אז שם אותך בין איזה 40.
אז איפה אתה עושה שנת שירות?
ברשת שקוראים לה קדימה, תחת עמותת לסובע, זה כזה דיור, חינוך ומזון, אז אנחנו החינוך. מה זה ישיבות חילוניות? איך זה עובד? נשמע לי כזה סותר.
כן, נשמע לך סותר? למה זה סותר?
כי ישיבות זה בדרך כלל תייחס לעולם הדתי יותר. אז מה זה ישיבה חילונית?
אז בעצם ישיבה חילונית זה... לשני השמות שלה יש משמעות. גם לישיבה וגם לחילונית. 44% מהיהודים שחיים בישראל מגדירים את עצמם על פי סקר שפורסם לפני שנה בערך כחילונים, כיהודים חילונים. וזה בעצם הזרם הכי גדול ביהדות בישראל. שהכי הרבה יהודים חילונים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. ולעומת זאת, יהודי חילוני שרוצה ללמוד את המקורות שלו, תורה, תלמוד, משנה, ספרות עברית, תרבות ישראלית, אין לו זכות כזאת. בחור כמוך, שאני מניח שסיים בית ספר ממלכתי חילוני, מסיים צבא, אומרים לו, או מסיים בית ספר, או שאתה מתגייס או שנת שירות.
כן, או מכינה.
או מכינה. שבחור מקביל לך מסיים בית ספר, אז אומרים לו, יש לך זכות מלאה ללמוד בישיבה, המדינה תממן את זה ביד נדיבה, הצבא יסדיר לך את השירות. ואנחנו בעצם דורשים את הזכות הזאת גם לעצמנו החילונים, ללמוד תורה בדרכנו, ללמד תורה בדרכנו, כי היהדות היא שלנו. ולכן הקמנו את רשת הישיבות החילוניות, שיהיה מקום רציני ללימוד תורה משמעותי, חילוני, שדורש צדק ורודף שלום, עושה עשייה חברתית.
מה מבדיל אותי בתור בן אדם חילוני מאשר ישיבה דתית? אם אני לומד שם, זה נשמע שאני לומד את בערך אותם נושאים, בלי להבין יותר מדי, נכון, מורשת, תורה, מה שונה אז בין ישיבה דתית לישיבה חילונית?
ההנחה שכל החומרים היהודים האלה שייכים לדתיים היא הנחה מוטט. זאת אומרת, היהדות, אני אומר את זה אחרת, אם רואים מישהו שעומד על איזושהי כיכה או על איזשהו פודיום או משדר ברדיו, ואומר, היהדות היא א', ב', ג', זאת יהדות, ישר אל תאמין לו. יהדות היא לא א', ב', ג', יהדות היא המון המון דברים, וכל ההיסטוריה שהתפצלה להמון זרמים, וכך גם היום. היהדות החילונית היא מפעל אדיר, ועם זאת, הציבור החילוני הוא תמיד נראה לעצמו שהוא צריך להתנצל על היהדות שלו, שהוא צריך ללמוד יהדות ממישהו אחר. ואנחנו רוצים לקחת מנהיגות בעניין הזה, להוביל. מה אתה עושה בשנת שירות בקדימה?
אני ככה מדריך, בבית נוער, יש לי 40 חניכים, עושה להם שעות למידה, פעילויות ערכיות, מכין להם אוכל, אני עושה להם, מבקר אצלם בבתים, אני מן איזה, משחק תפקיד של גם אמא, גם מדריך, גם אח גדול.
ואתה יודע כבר מתי אתה מתגייס?
כן, אני מתגייס בינואר, ינואר 19, נראה לי אני אהיה האחרון מהחברים שלי, מתגייס לקורס טייס, אבל אני עדיין ככה מנסה להבין אם זה מה שאני מחפש, או לכיוון אחר.
וואו, קורס טייס, אתה רציני.
מה השינוי הכי גדול שעשית בחיים שלך?
אני חושב שהשינוי הכי גדול שקרה לי בחיים זה הילדים שלי. יש לי שני בנים חמודים לאללה. יש שיר נורא יפה של דן תורן, בח לא נוגע. מכיר את זה?
לא.
אתה רואה, אני זקן, שם של זקנים. עוד מעט תספר לי מה אתה שומע. ובשיר הזה הוא מתאר ככה את העולם שבחוץ, שהוא נורא מפחיד, ויש בו מלחמות, ואסונות טבע, וכל מיני דברים. אבל בפנים החדר חמים ונעים, והוא שר את זה כנראה לבת שלו, ואת ישנה. חדר חמים ונעים, ואת ישנה, ואבל פיך תמים, שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע. ואני חושב שלי השיר הזה מאוד נוגע בי, כי דווקא כבן אדם ככה שביום יום עוסק בהרבה מאוד דברים כאלה פוליטיים ורציניים, וכזה רואה הרבה עוולות ומנסה לתקן אותם. המקום הפשוט והפנימי הזה של חדר ילדים, שכל התפקיד שלך בעולם מסתכם בזה שכל הדברים הנוראים האלה שבחוץ לא ייכנסו לתוך המקום היפה והנעים והבטוח הזה, זה נראית לי המשימה הכי מסובכת בחיים, והכי מדהימה בחיים, והכי מרגשת, וזה, זה, אני חושב, שינוי מאוד מאוד רציני. מתי הייתה לאחרונה גאה במשהו?
באיזושהי חניכה, מאוד עקשנית, מאוד, ככה, הצלחתי לפצח אותה. מישהי שלא חסכה ממני, ועשתה לי חיים מאוד קשים בשנה האחרונה, ובסוף הגעתי לאיזשהו מקום כזה שהיא בוטחת בי ומאמינה בי, ויש בינינו איזשהו קשר שאני באמת יכול להשפיע עליו, ואני מרגיש שהיא בוטחת בי, אז זה מקום, זה כיף, ההרגשה הזאת שאתה ככה הצלחת באיזשהו מקום ליישם את התפקיד שלך ואת הסיבה שבאת.
וזה ככה גאווה שבא לך מבפנים, שאתה עומד מול הראי, או שזה משהו שבא מפידבקים חיצוני, שאומר, בוא, זה שינשין תותח, אתה איך ניצחת?
את האמת, זה מצחיק שאתה אומר, כי אחד השינויים הכי גדולים שמרגיש שעברתי השנה, זה איזשהו שחרור מפידבקים חיצוני, אם פעם בתיכון, זה על הלכת וכל הזמן להסתמך על מה שאומרים לי, וככה לבנות את התדמית הזאת לעצמי. אז פתאום נכנסתי לאיזה מערכת שמבית ספר אתה עושה מעט ומקבל המון פידבקים. אתה עושה מבחן, שטח לזה לא יותר מדי, ו-80 עיניים מסביבך, כמה קיבלת, כמה תתתה. ופתאום אתה פה, אתה עושה דברים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, ממש שאתה מרגיש המון אחריות על הכתפיים, ואתה לא מקבל איזשהו פידבק. לא הרגשתי שהם מבקרים אותי. אז כן, אז הגאווה באה מבפנים, אז הם להסתכל על המראה ולהגיד, אני חושב שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. תספר איזה משהו סתם, איזה משהו מגניב, ככה שקרה לך בחיים. משהו שאולי אני אקנה בך.
דיאלתי המון בעולם.
וואלה.
זה משהו שאני חושב שווה לקנה בו. ואחד הדברים אולי המעניינים שעשיתי בהקשר הזה, הקמתי בית בינה בהודו, בדרמסלה. הסתכלתי על המטיילים, זה היה בתקופת חגי תשרי, וראיתי שבעצם יש ביקוש מאוד 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 גדול של מטיילים לחוות איזושהי חוויה יהודית משמעותית בחגים. מחפשים מקום, עשרת ראש שנה ויום כיפור וזה. ובעצם האופציה היחידה שיש להם זה בית חבד. שאני מאוד מעריך אותם, והם אחלה חבר'ה, והם באמת באים לעשות עבודה, אבל לא, זה לא, זה זרם אחד ביהדות, כאמור, ולא, רוב המטיילים לא שייכים אליו. רוב המטיילים שמטיילים בהודו הם חילונים, ומחפשים לעשות את החגים בצורה חילונית. ואז עלה לי הרעיון הזה שצריך להקים בית למטיילים, שהם יכולו לעשות בו ראש השנה, ויום כיפור, ופסח, ושבת, בצורה כמו שהם עושים, בבית, כמו שאני ואתה עושים. אנחנו עושים את כל החגים האלה בדרכנו. אצלנו גברים ונשים שווים, לא מפרידים ביניהם. אצלנו הערכים שמדוברים הם ערכים של שוויון ושל חופש. אז למה שאנחנו נוסעים לחול? אנחנו צריכים למכור את הערכים שלנו ולעשות יהדות לא כמו שאנחנו מבינים אותה.
איך תגדיר יהדות לאדם מנותק מסיביליזציה שלא יודע מה זה דת?
אני אקח אותו לסיור. יהדות זה יהודים, יש אנשים. לאנשים האלה יש דעות ויש רעיונות ויש אהבות ויש סנאות ויש שמחות ויש צבונות, יש להם הרבה מאוד דברים. וחושב שהשיעור הראשון שהייתי עושה לו, לא הייתי מכניס אותו לכיתה ומתחיל מוציא לו ספרים, אלא הייתי לוקח אותו לסיור בתל אביב, בניו יורק, כפר ויטקין, במאה שערים. יש פה מגוון וזה נורא מעניין. נכון, ביאליק שער, נעד נד, נעד נד, רד עליה לב הרד. מה למעלה, מה למטה, רק אני ואתה. עכשיו, שביאליק שר את זה, יש דבר שהוא מבין מעולה, ויש דבר שהוא מפספס. הדבר שהוא מבין מעולה, זה שאתה רוצה להעביר מסר, תכתוב שיר ילדים. מה הוא פספס? כשביאלי כותב את השיר הזה, הוא עומד על מדרגות הישיבה, שהוא נוטש אותה, והוא הרגע למד במסכת חגיגה, בתלמוד, לעולם על אישה לדם את עצמו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. הוא רגע למד את זה. ואז הוא יוצא, נעמד על המדרגות, והוא אומר, אני שואל, למרות מה שכתוב שם, אני שואל מה למעלה, מה למטה, ואני גם עונה, רק אני ואתה, שנינו שקולים במוזניים, בין הארץ לשמיים, כמו השיחה הזאת שאנחנו מנהלים כאן, זה מה שחשוב, לא מה שלמעלה ומה שלמטה. אני לא חושב שמישהו צריך להגיד למישהו אחר מה לעשות או במה להאמין. אני שמח על זה שיש ריבוי תפיסות של יהדות.
אני מניע, היום הלכתי בתחנה המרכזית, ובחור דתי רצה שאני אניח תפילין. למה שאני אניח תפילין? מה אני ותפילין? מה זה יעזור לך?
יש מדרש, מספרים על אנשים שנוסעים בספינה, ואחד קודח תחתיו חור. אחד מהנוסעים, והאנשים באים אליו ואומרים לו, למה אתה קודח תחתיך חור? מה למה אתם רוצים? אני קודח תחתיי, לא תחתיכם. אמרו לו, כן, אבל דרך החור שלך יכנסו המים ויטביעו את כולנו. כן, זאת אומרת, יש פה תפיסה יהודית עמוקה של אחריות הדדית, והרצון לראות שאם מישהו עכשיו עושה איזשהו חטא, אז הוא יכול להיות שהוא יפיל את כולנו, בסוף יש איזושהי אחריות עליו. בסוף המסר של אותו בחור שקורא לך, אומר לך, תהיה קצת יהודי. כן? זאת אומרת, אתה לא מספיק יהודי, בוא תהיה יהודי היום, תניח תפילין. ואני חושב שאת התשובה הטובה שהיית יכול לתת לו, אני היהדות שאני הולך לקורס טייס עוד מעט. כן? אני עושה שנת שירות. אני לא צריך להניח תפילין. אני עושה פה מספיק דברים. נניח, ובאו אליך, קראו לך, אמרו לך, בוא תהיה ראש ממשלה. אתה אמרת, עזבו אותי, מה ראש ממשלה? תנו קודם להתגייס. לא, לא, תהיה ראש ממשלה.
אוקיי. עכשיו.
עכשיו.
יצא מהאולפן ראש ממשלה.
עכשיו אתה יוצא מהאולפן ראש ממשלה. ואתה יוצא, וכנס למשרד ראש הממשלה, תיישב על הכיסא. מה מכל תחומי האחריות שיש לראש ממשלה, היה התחום האחריות שהיה הכי מרתיע אותך, שהכי היית מפחד לגעת בו?
אני חושב שביטחון. תחום נראה לי מאוד, מאוד מעורפל, עם המון סכסוכים, המון דעות, שהמון מנסים לפתור אותו, ולא, לא יודע, לא נראה לי בהצלחה כל כך עד עכשיו. כן, יש משהו שמפריע לי, גם אם אנחנו מגינים על עצמנו, כן, מפריע לי שאנשים נהרגים, ומזה שהמצב מזין, הצדדים מזינים אחד השני, הוא פה נהרגים, אז הם כועסים, ואז שולחים אנשים להרוג, ואז אנחנו הלאה, הלאה והלאה. איפה אתה חושב שיש הכי הרבה אי צדק במדינה?
הייתי מפנה הרבה מאוד תקציבים מתחום הביטחון לתחומי החינוך והרווחה.
אוקיי.
שאני חושב שהם לא פחות חשובים אסטרטגית לביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. מבקשים ממני להגיד תכונה טובה, להגיד תכונה טובה שגיליתי בבן שיחתי, שזה אתה. אז אני, התכונה הטובה שזיהיתי בך די בהתחלה, וזה מאוד יפה שאתה מאוד סקרן. אתה שואל שאלות טובות ובאמת מתעניין. וקשוב לתשובה, ושואל עוד שאלה.
מאוד אכפתי, מין איזה, בקטע של עשייה חברתית. נראה שזה מאוד מי שמרכיב אותך ומה שמניע אותך. אני חושב שאין מספיק כאלה, ו אני חושב שזה יותר קשה להיות כזה. הכי קל זה להיזרק ולא להיות עם אג'נדה ודרך משלך, ולהילחם על הדברים שלך שהם משמעותיים, וכמו שאמרת, לא להתעלם מהמציאות, ואולי לא לעשות את ה לעזור לפליטים שמגיעים לצרפת, אבל פה במעגל שלך, להילחם על מה שחשוב לך, גם אם זה לא מכניס הכי הרבה כסף, וגם אם זה פשוט כי אכפת לך. תשמח גם להרגיש שאני בן אדם כזה, שאני יותר גדול.
נראה לי שאתה כזה, לפי מה שאתה מתאר שאתה עושה היום. אני חושב דרך אגב שזה לא קשה, אני חושב שזה יותר קל. אני חושב שנורא קשה כל יום לקרוא בעיתון או לשמוע בחדשות, על דברים נוראים שקורים, וכל מה להגיד, אוי אוי אוי, זה נורא, זה נורא. מה אפשר לעשות? זה נורא, זה נורא.
ולדפדף לעמוד הבא.
כן, זה לא הייתי יכול לזה. הפריבילגיה שאתה יכול לקרוא, שצאת לעשות עם זה משהו, דעתי זה מקל על החיים. ונראה לי שאתה מרגיש ככה שאתה בשנת שירות ועושה דברים.
זה נותן לך משמעות?
כן, זה נותן משמעות, וזה נותן גם תקווה ואושר שבאמת אפשר לעשות.
רוצים להשתתף בפודקאסט או להציע לנו שאלות? שלחו לנו מייל לכתובת zarim.glz@strudelgmail.com.
אני סיוון רדל. תודה רבה לליאור ארליך שערכה והפיקה.
תודה לקריסטיאנו רונלדו ולסיוון רדל, ונתראה בפרק הבא.